שם אהובה ידידיי מראה ורבותיי, השיר הזה נמסר לזכות שמחה בן חגיתו ולעילוי נשמת מראה דרת חנה בת מאיר זאב, ומבוסס על תורתו של הגאון רב משה שפירא. כתוב בתורה, ויאמר אשר אלוקים הנה אנוכי בא אליך אל בני בעל בני ישראל ואמרתי להם השם אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי מה שמו ומה אמר להם. והרמב"ן מבאר ואמרו לי מה שמו, היינו איזה מידת הם מתגלה שמכוחה תבוא הגאולה. כי מאחר שהשמות הם לפי ההנהגה, כפי שדרשו חז"ל בפרשתנו, שמיעת המבקש לידע, לפי מעשי אני נקרא לפי ההנהגות, וכל ההנהגה יש לה שם. שאלת משה הייתה, איזו היא המידה שמכוחה באה הגאולה? מה השם שמכוחו ועל ידו מתגלה את הנהגת הגאולה? וברא עולם עונה לו, אקייק אשר אקייק. זהו אחד מהשמות שאינם נמחקים, כמו שכתוב באור החיים בסימן ו', ולכן אסור לומר אותו כיתר השמות. לכן אני אומר עם קוף ולא עם ה'. זה השם שמבטא ומגלה את ההנהגה שהיא הגאולה. מכיוון שזאת הגאולה, היא שורש כל הגאולות, ובה מרומזים כל הגאולות כולם. כך צריכה להתגלות הגאולה לה אנו מצפים. כמו הגאולה שנתגלתה במצרים, כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. זאת אומרת שכאן נתגלה עניין הגאולה, וזה צריך לחזור, כפי שמתפעלים בקדושת כתר ונסח ספרד, הוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כוחי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, שהבורא יחזור עוד פעם ויגאל אותנו כמו שגאל אותנו אז. נמצא ששם זה הוא הגילוי של כל עניין הגאולה, ובו מתגלות כל הגאולות. זאת גם המשמעות, כפי שכותב רש"י, של ההבטחה שבורא העולם יהיה איתנו באותה צרה. וכמו שהוא נמצא בגלות זו, כך הוא יהיה בגלויות אחרות. במשמעות השם הזה יש כמה דעות בראשונים. אמנם כאן נעסוק במה שכתב האריזה, וכדרכו באים הדברים בדרך רמז, ונראה כי כוונתו לפרש שמשמעות השם הזה כוללת בתוכה הכפלה. כאילו השם הזה מכפיל את עצמו בעצמו. זו המשמעות אקייק אשר אקייק, דהיינו הוויה שהיא הוויה. כך אומר אריזה, כי שם זה אקייק עולה בגמטריה כף א', א' ועוד ה' זה 6, ועוד י' זה 16, ועוד ה' זה עוד 5, זה 21. וכף א' כפור כף א' עולה בגמטריה כמניין אמת. נמצא שכוונת השם הזה הוא אמת, הוא גילוי של אמת. נבאר מניעת עניין זה. כתוב במדרש רבה בתחילת פרשית, אמר רבי סימון, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות, מהם אומרים אל יברא ומהם עמי יברא. הדאו דכתיב חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים, אמת אומר אל יברא שכולו שקרים, צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות, שלום אומר אל יברא שכולה קטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת ושליחו ארצה. שהדר דכתיב ותשלח אמת ארצה. אמרו מלאשי חי ישרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו וריבון עולמים, מה אתה מבזה תכסיס ארטיקסיה שלך? תכסיס היינו דבר שהוא חלק מכבודו של המלך, זהו חותם המלך, ומדוע אינך מבזה אותו? תעלה אמת מן הארץ, הדר דכתיב אמת מארץ תצמח. בורא העולם השליך את האמת לארץ, ולבסוף אמר תעלה אמת זו מן הארץ. עניין השלכת האמת לארץ נראה תמוע, ועלינו ללמוד סוגיה זו. פסוק זה נאמר בספר דניאל לגבי הגלויות, בסיום החזון של ארבעת המלכויות. שם, אחר שמפרט את כל עניין המלכויות, נאמר בעניינה של המלכות הרביעית ומן האחת, מהם יצא קרן אחת מצעירה. ותגדל הצבא השמיים ותיפול ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם. ועד שר הצבא הגדילו ממנו הורם התמיד. השלך מכון מקדשו. רש"י מפרש ועד שר הצבא הוא בית המקדש, הוא ביתו של הקדוש ברוך הוא. ממנו הורם התמיד, והידי גדודה וחילותיו ששלח לירושלים בוטל התמיד ששלח שם נירון קיסר שר צבאו. והמשך הכתוב, וצבא תינתן על התמיד בפשע ותשלחם את ארצה ועשתה והצליח הרשי שם ותשלחם את ארצה תורת אמת השפילה. כתוב כאן בתשליך אמת ארצה שזה מה שעשתה המלכות הערבית לתורה. הגלות שאנו נמצאים בה היום היא המשך של אותה שליחות ששלח נירון קיסר את טיטוס לירושלים, של כל מה שהוא עשה, ואנחנו עדיין נמצאים בהמשך אותה גלות. ומה שעשתה אותה מלכות היא שישליחה ארצה את האמת, והיינו כפי שמפרש רש"י, היא השפילה את התורה שהיא תורת אמת. כתוב במסכת עבודה זרה בדף י"ח עמוד א', תנו רבנן, כשחל רבי יוסי בן קיס מהלך רבי חנינה בן תרדיון לבקרו, אמר לו חנינה, אחי, אתה יודע שאומה זו מן השמיים מליחו אשר חריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידה ועבדה טובה ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב עוסק בתורה מכיר קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקך. אמרו לו, מן השמיים ירחמו. אמר לו, אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו? תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש. ואני חנינה בן תרדיון לא אתחשב במלכות, ולמרות האיסור החמור וסכנת הנפשות שהייתה בדבר הכיר קהילות ברבים וספר תורה בחיקו. וכשרבי יוסי בן קיסמא טען כנגדו שהוא מכריז מלחמה על המלכות, השיב לו, מן השמיים ירחמו. לכאורה, מהי התשובה בזה? הכוונה בזה כפי הנראה, כי מצינו שהתורה נקראת בלשון חז"ל רחמנה, ומכיוון שהתורה היא זאת שעל ידם מתגלה מידת הרחמים, ברור שעל תורה עצמה ירחמו מן השמיים. מידת הרחמים תגן ותשמור עליה. היא מידת הרחמים בעצמה, אז מן השמיים ירחמו. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמיים ירחמו. היינו, הוא לא קיבל את דבריו, ואמר שרבי חנינה אינו עונה לו בזה. אני אומר לך דברים של טעם. כי אחר שהמלכות הזו קיבלה כוח והרגה את חסידה ועבדה טובה וחריבה את ביתו ושרפה את היכלו, ועדיין היא קיימת, אם כן הדבר אפשרי, ועדיין היא קיימת, היינו שהיא יכולה לעשות דברים נוספים, מאחר שעוד ידה נטויה. ואם כן, הרי מה שעושה רבי חנינה בן רבי חנינה, אין זה יותר מביתו, היכלו, חסידה וטובה, ושראינו מה שעשתה להם אותה מלכות. תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש, כתוב. וכך הוא המשך הגמרא, אמרו לו היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, והלכו כל גדולי רומי לקוברו וספידו הספד גדול. רבי יוסי בן קיסמא, כפי הנראה, היה גדול חכמי ישראל באותה שעה, וכל גדולי רומי באו וספידו הספד גדול, ובחזרתם מצאו לרבי חנינא בן תרדיון שיושב ועוסק בתורה מכיר קהילות ברבים וספר תורה מונח לו בחיקו. הביאו וכרכו בספר תורה וכיפו בחבילי זמרות והציתו בהם את האור, שרפו אותו עם ספר התורה, כפי שאמר רבי יוסי בן קיסמא, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. ועל זאת נתנבא דניאל בחזונו על המלכות הרביעית, זה נקרא ותשלך אמת ארצה, ואת הדברים אלו עשתה אותה מלכות, אלו הם פעולותיה, תורת אמת השפילה ועשתה והצליחה, כמו שכתוב שם, כמו שהקראנו לפני כן. מדברי רש"י, והנה פסוק זה מביאו המדרש שהבאנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת ושליחו ארצה. הדר דכתיב ותשליך אמת ארצה. כשבורא עולם השליך את אמת הארצה, הוא כאילו עשה בבריאת העולם את מה שעשתה המלכות הרביעית, שהשפילה את התורה ואת חכמי התורה, וצריך לבאר מה הכוונה בזה. אנחנו צריכים להבין, כשהאמת התנגדה לבריאת האדם, מדובר כאן על אמת שאינה סובלת שקר. זה עניינה של מידת האמת שהיא מסלקת ודוחה כל שקר, יהיה איזה שיהיה. אילו היו שומעים בקולה של האמת, ההיא אדם לא היה יכול להיברא. אין אפשרות שיברא אדם שכולו מלא שקרים. כלשון המדרש, אמת אומרת אל יברא שכולו מלא שקרים. והיינו שבריאת האדם סותרת את האמת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה. ומאחר שמלאכי אשרה התבאו בטענה שזאת חרפה וזלזול שאין כמוה במלכות, למה אתה מבזה תכסיס שלך? אמר הקדוש ברוך הוא, תעלה אמת מן הארץ, אמת מארץ תצמח. היינו שהיא תעלה במהלך של גידול וצמיחה. חזר כפי הנראה מתכוונים למדינו כאן, כי בכל זריעה שזורים בארץ וצומחת הזרע קלה, כך הוא אף בכל מה ש דמוי זריעה כביצה שמנו עתיד לצאת זרע תרנגול. וידועה הגמרא בסוף תמורה שדנה בעניין הפורח שנולד מיצה טריפה, אם הוא אסור כתוצר של טריפה, ונאמר שהפורח מותר, והטעם מחמת אימת גביל לכשמסרח. האפרוח התחיל להיווצר כשהביצה מתקלקלת עד שאינה ראויה לאכילה. ולכי מסרח אפרה באלמו, כך שבזמן שנוצר הפרוח, הביצה כבר אינה ראויה לאכילה ואין עליה איסור. כך הוא בכל דבר שזרו קלה. הזרם מרכיב באדמה וממנו יוצא עץ גדול. ובדרך כלל דברים שאין זרם קלה, הצמיחה שלהם מאוד מועטת. אבל בדברים שזרם קלה, אז כשהדבר נפסד לגמרי באדמה, הוא חוזר להיות בכוח ומוציא עצמו לפועל בגידול גדול מאוד. כתוב במסכת פסחים, אמר רבי אלעזר, לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, אלא כדי שיצטרפו עליהם גרים, שנאמר וזרעתי עלי בארץ. כלום אדם זורע שיער להכניס כמה קורים? אדם לא ישחית זרעים כדי להוציא את מה שהוא השקיע. זו שטות, כי לשם מה הוא תורח? אלא התרחר היא כדי להוציא פי כמה ממה שזורים. לכן אף כשבורא העולם שתל את ישראל בין האומות, אותה הגליה שהגלינו בורא העולם נידונת כזריעה, כשבמצב של הגלות הפכנו להיות כזרע, כדי שיצא מאיתנו הרבה יותר ממה שהושקע. כמה קוראים כנגד שאה? הגמרא קוראת לזה כדי שיצטרפו עליהם גרים. אכן ידוע מהאריזה כי לא מדברים כאן על גרים בפועל, אנחנו לא מחפשים את זה, ואף אם יש כמה אף פעם אין זה שווה ערך להשקעה, כי ההשקעה כל כך כללית בכדי להוציא כמה גרים, הרי אליה נאמר וכי אדם זורע עשה כדי להוציא לתך או חצי לתך. אם כן, מה עם הגרים שצריכים להצטרף? ביורו עניין, כפי שהוא בדברי רבותינו, שכתוב כאן חידוש נפלא. הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית בבריאת האדם משליך אמת ארצה, והשלכה זו התבררה כזריעה. כביכול בורא העולם לקח את האמת וזרע אותה, ומי שזורע משהו עושה זאת כדי להוציא בחפל כפליים, להרבות הרבה יותר ממה שהושקע. פירוש הדברים, אותה אמת שאינה סובלת שקר, הדוחה כל שקר, ובסביבתה כל שקר ובתי אפשרי, היא אמת שנזרע והזרע קלה, והיא נזרע כדי להוציא הרבה יותר ממה שהושקע. אכן, היכן הוא הריבוי של האמת? איפה הם הכמה קורים שהם תוצאת ההשקעה ושבת השלך אמת ארצה? הפירוש בזה כי אותה אמת שהושלחה ארצה תעלה את כל שקר שבעולם. היא תוציא מתוך כל שקר שבעולם אמיתות כאלה שהאמת עצמה לא יכלה להשיג אף פעם. האמת כשלעצמה אשר אינה סובלת שקר ואין בסביבותיה שקר, זאת אמת מצומצמת וקטנה. אולם האמת שנזרע תוציא מתוכה את הכמה קורים של אמת שלא הייתה מקודם. אותם הקורים של הריבוי הגדול של האמת שתעלה ותגדל ותתרבה מאוד. אותה אמת שצריכה להתרבות, זאת האמת שיוצאת ומתגלה מתוך כל השקר שבעולם. אמת שדוחה את השקר ולא מקבלת אותו. העולם לא תגיע להשגת אמת שאפשר להשיג על ידי גילוי השקר שיש בשקר. בורא העולם רצה להגיע לאמת שתהיה תוצאה מתוך כל השקר שבעולם. אין זו אותה אמת שאמרה שהאדם לא ייברא, כי אותה אמת אינה סובלת שקר. אולם האמת שנזרע בתוך השקר תעלה את האמת שבוקעת מן השקר. זוהי אמת שמתייחסת לכל השקרים שבעולם ומבטלת אותם. נתאר לעצמנו שכל השקר שבעולם יכריז על עצמו אני שקר, הרי בבת אחת תתגלה אמת גדולה כל כך, כאשר מכל מקום בעולם נשמע דברי אמת. דברים שהיה נדמה שהם דברים נכונים, כאשר אותה אמת תגרום שהם יכריזו אני שקר, אז תתגלה אמת שלא הייתה כמותה. האמת הגדולה, אז תתגלה האמת שמבטלת את כל השקר. לא האמת שלא מתייחסת אליהם כלל, אלא אותה אמת שמבטלת ומפיקה מהם אמת יותר גדולה. אותה אמת זו האמת שצריכה לעלות מן העולם. הדבר מובן שכשאדם משיג אמת מסוימת, היא צריכה להיבדק ולהיבחן, והיא נבחנת על ידי כל מיני ניסיונות לבטל אותה. כך אנחנו מוצאים במציא פידה על עמוד א', כאשר לאחר שנפטר יש לקיש, בכל פעם שרבי יוחנן לימד, הוא היה מדבר מחדש ובוכה, היכה את בר לקישה, היכה את בר לקישה. התלמידים האחרים ניסו לנחם אותו, להשלים את החיסרון בכך שהביאו לו בכל פעם סייעתא לדבריו. עונה להם רבי יוחנן, על זה אני בוכה, את הראיות שלכם איני צריך, אלא את הקושיות והדחיות של ריש לקיש, אותם אני מבקש. אני מחפש ומבקש להגיע לאמת, ולאמת מגיעים רק אם האמת מתגברת על כל הדברים האלה. אז האמת מתגלה לעומק יותר. אז היא מתגלה בכל כוחה כמשהו שדוחה כל שקר שבה. אלו הם אותם הגירים שצריכים לתווסף מהזריעה שכביכול בורא עולם זורע אותנו בכל עולם כולו. בורא עולם פיזר אותנו עם האמת שלנו בכל עולם כולו. בכל עולם כולו זה ותשלך אמת ארצה. כל עולם כולו זאת המלכות הרביעית שמשפילה את התורה, כלשון רש"י, תורת אמת השפילה, תורת אמת מושפלת. הגמרא מגלה שבזה שתורת אמת מושפלת, כך נראה תהליך של זריעה. שהזרם מרכיב באדמה כדי להוציא את הריבוי הבא ממנו. אותה שעה ששתנו כדי להוציא כמה קורים, צריך שהיא תחלה ותירכב. היא צריכה לא להיות, ואז גדלים אותם כמה קורים. את אותה האמת שאמרה שהאדם לא ייברא שהיא מצומצמת וקטנה, צריך לזרוע כדי לגדל ממנו אמת גדולה ממנו פי כמה. ואותה האמת שגדלה פי כמה, אלו הם הגירים שמתווספים. בכל מקום שהתורה מגיעה ונמצאת, יש את מערכות השקר שלו. והתורה צריכה לעמוד כנגד כל השקרים כולם. בכל מקום, ואת כל השקרים שיש בארצות האלו, התורה דוחה. אותו קומץ קטן של יהודים שיושבים ועוסקים בתורה, מבטלים אותם בביטול גמור. הם מזלזלים בכל מה שיש לאותה תרבות להציע, משום שהם בחרו בתורת אמת. זה נקרא שנתווספו הגרים לכלל ישראל, כשעוד משהו שהוא דמוי אמת יתבטל. בכל עם, בכל תרבות שברי העולם מגלה אותנו בתוכה, יש את הנחת היסוד והדברים הפשוטים שלהם, את צורות החיים שאי אפשר להם לחיות בלעדיהם. ובאים בני ישראל מקבלי התורה בכל מקומות האלה, הם מבטלים ביטול גמור את כל מה שחשוב באותה תרבות ועוסקים בתורה. זה נקרא שתווספו גרים בכלל ישראל. זה נקרא שעוד שקר אחד יתבטל. עלינו להבין כי זה תפקידנו. זאת התוצאה שצריכה לצאת מהעובדה שמפזרים ומגלים אותנו בכל האם יהיה נתחכה בקצה השמיים בכל מקום. אכן הדברים לצערנו אלם בולטים כל כך. אך מי שמתבונן היטב יכול לראות גם היום שבכל מקום שבני ישראל נמצאים, בכל מקום שמקומות תורה נמצאים, אותו קומץ קטן של בני אדם, אף שהוא כמעט לא משמעותי במערכת הזאת, מבחינת התרבות בכל מדינה שתהה, הם לא מתחשבים בעובדה שישנו קומץ קטן של יהודים, אנשים מוזרים שמתנהגים אחרת מכולם, וכל מה שחשוב לאותה תרבות אינו חשוב להם. יש להם דברים אחרים חשובים, אבל הדבר הזה עצמו היא ההוספת גרים לכלל ישראל. הכוונה בזה, כי כל דבר חשוב שיש בכל תרבות שהיא, הסיבה שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו אל תוכה שיש, אל תוכה של אותה תרבות, היא כדי שאף התרבות הזו תתגלה, שגם התרבות הזו תודה. והיינו, שיהיו בני אדם, אף עם קומץ מועט מאוד, שהם יגיירו את כל מה שחשוב באותה תרבות, בכך שהם ישליחו זאת כדבר חסר חשיבות, יגלו שזה שקר ואין לזה ערך. כשנשתלים בני ישראל בכל מקום בעולם, הם נשתלים כדי להכריז על כל ערך שנמצא בעולם שזה שקר. לקחו את כולנו, כלל ישראל כולו, ושתלו אותנו במקום שרחמנא ליצלן זרעו כלה, והתועלת שיש בזה כדי שיתווספו עלינו גרים. כאמור, עצם בריאת האדם הייתה בלתי אפשרית, כי האמת אמרה אל ייברא. האמת אומרת שלא ייתכן לברוא מישהו שהוא כולו שקרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שתל את האמת הזאת שאינה סובלת שקר בתוך השקר, השליך אמת ארצה, היינו השפיל אותה, שם אותה בתוך מה שמזלזל בה, מבזה ומשפיל אותה. את האמת הזו שם במקום שהיא לא נתפסת כאמת. זאת הזריעה. וכלום אדם זורע סלע כדי להוציא כמה קורים? כביכול חשוב לפניו יתברך שאותה תורת אמת תיכנס לכל תרבות. בכל תרבות ישנם יחידים המכריזים בעצם ההוויה שלהם, התרבות שלכם אינה אמת, האמת היא התורה. והם בוחרים בתורה כנגד כל תרבות ותרבות, ובכך שמי שעומד ובוחר בתורה זאת האמת, וכל יתר הדברים הם שקר. הדבר הזה קורה בכל מקום ומקום. בכל מקום שברי העולם שתל אותנו זה מוכרז. כפי הנראה, זאת גם הסיבה האמיתית ששונאים אותנו. אנחנו נשתרנו שם כדי ללעוג לכל מה שיקר להם, כדי להכריז שזה שקר. אנו לא מכריזים זאת ברבים, אך בעצם ההוויה שלנו אנחנו מכריזים שבשבילנו זה חסר ערך, זה שקר, זאת לא אמת. דבר הזה הוא מספיק משמעותי כדי להפריע לאותם גויים, וכדי לסנוע אותנו שנאת דם, שנאת נפש, שנאת תאומית, עד שהם אינם יכולים לראות אותנו כלל. הם רוצים לעקור אותנו מן השורש. זאת בעצם קושיית רבי יוסי בן קיסמא. הוא אמר זאת בנוסח תמי אני, והיינו תהיה לי קושייה, יהיה בעיני תמיה תמה אם לא ישרפו אותך וספר תורה באש. תמה אני אם זה לא יקרה. רבי יוסי בן קיסמא התכוון לומר שכל מה שהתרבות הזו עשתה זה רק הדרך אל הדבר הזה. זה הדבר שהם מתכוונים, לשרוף אותך ואת ספר תורה באש. זאת הכוונה האמיתית. שרפו את ביתו ואת היכלו, את כל הדברים האלה הם לא התכלית. ודיין היא קיימת, אותה המלכות, זאת המגמה הם מתכוונים אליך, ואת זה הם רוצים לעקור. כשרבי חנינא בן תרדיון יושב בתוך המעוז של המלכות הרביעית, בתוך המקום הכיבוש של המלכות הרביעית, אחרי שאותה מלכות שרפה והחריבה את בית המקדש ורגעת כולם חורבן נורא, ורבי חנינא בן תרדיון יושב בספר תורה בחיקו ומכיר קהילות ברבים ועוסק בתורה, הרי שרבי יוסי בן קיסמא הבין שבדיוק נגד הדבר הזה הם נלחמים. זה מה שאכפת להם, זה לא ייתכן, את זה הם לא יסבלו. למדנו אותה השלכת אמת ארצה שנאמרה בדניאל, היא בעצם במילים אחרות אותה השלכת אמת שהייתה במעשה בראשית, כאשר בורא העולם רצה לברוא את האדם ואמת התנגדה, ואז לא לקח את האמת על ידי בריאת האדם, ואז הוא לקח את האמת על ידי בריאת האדם וכביכול שתל אותה במקום של שקר, כדי שהאמת תצמח, תגלה את האמת מתוך השקר ותגרום לכל שקר שהוא בעצם יכריז שהוא שקר. אחרי ספר בראשית שהוא מעשה אבות סימן לבנים, אנו עוברים עתה לכלל ישראל לבנים. כאן מתחילה פרשת הגלות, והקדוש ברוך הוא מביא גואל לבני בניהם של האבות, דהיינו בני השבטים. אלו שמות בני ישראל הבים מצרים, הם השבטים שכל שמותם הם על שם הגאולה, ובורא העולם מביא גואל לבני בניהם, הם אלו שצריכים להיגאל. משמעות האמיתית של גלות וגאולה היא האם האמת מושלכת ארצה או אם האמת מתגלה. נחזור לדברי האריזה שפתחנו בהם בעניינו של שם אקייק אשר אקייק, ונקדים כי בירו של שם זהו שכביכול בורא העולם מבטיח לנו את היות שהוא יהיה איתנו, שהוא ימצא איתנו, ועניינו הוא כמו שם הוויה שבורא העולם אומר זאת בגוף ראשון ואנו אומרים זאת בגוף שלישי, כמו שכותב הרשב"ן בפרשת שמות בפסוק י"ד ששם אקייק והוויה זה אותו שם, אלא שזה נאמר בגוף ראשון על עצמו וזה נאמר בגוף שלישי על אחר. כשמדברים בגוף שלישי פותחים ביוד, כשמדברים בגוף ראשון פותחים באלף, אז יש את השם, תסתכל שם ברשבם ותבין, זה השם, אני לא רוצה להזכיר את השם, אבל יוד ועוד ה' ועוד יוד ועוד ה'. וכפי שאדם אומר על עצמו אני אלך עמוד אדבר, ועל אחר הוא אומר הוא ילך יעמוד ידבר, אלו הם שתי השמות. והנה פתחנו בזה שעניינו של שם אקייק אשר אקייק, השם של הגאולה, שהוא מכפיל את הדבר בעצמו, הכפלת הדבר בעצמו היינו שכל חלק מחלקי אותו הדבר שהכפלנו נושא את הכל. זוהי המשמעות של הכפלת דבר בעצמו, שבמספר הזה כל יחידה ממנו נושאת את הכל. כאשר אנחנו מכפילים היות בהיות, הוויה בהוויה, אז היות שמכפילה את עצמה בעצמה, זאת אומרת שהיא בכל מלואה מתגלה בכל חלק מחלקיה. אותה היות הזאת, האמת השלמה, זאת המשמעות של הגאולה. אותו גילוי שהאמת מתגלה בכל פינה בעולם, זאת הגאולה. יכירו וידעו כל יושבי טבל, כי לך תכרע כל ברך תשווה כל לשם. בזמן שכל יושבי טבל יכירו בדבר הזה, ואנו שמכל שקר תתגלה האמת, מכל אחד ואחד שהיה שקוע עמוק בשקר שלו, מכל יחיד ומכל רבים, מכל עם ומכל מדינה, וכפי הפנים המיוחדות שיש לשקר אצל כל אחד, אנחנו מתפעלים ויאמר כל אשר נשמע באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. וכך תראה הגאולה, כך יאמר כל מי שיש נשמה באפו, התוצאה בשל ותשלך אמת ארצה, שהיא גלות עצמה, היא כדי שיתווספו עלינו גרים. אכן, היכן הם אותם גרים שלהם אנו מחכים שיתווספו? אותם גרים הם נקרים כל אשר נשמה באפו, ואנו מחכים שהם יגידו כאמור, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. להיית שיכיר וידעו כל יושבי תבל וכו'. גרים כבר לא יקבלו, אז אין מקבלים גרים למות המשיח. כשכתוב בגמרא כדי שיתווספו עליהם גרים, הכוונה היא תוספת הכרה, תוספת גילוי של אמת. אנחנו נשתנו לבין האומות, ככתוב וזרעתי עלי בארץ, ואותה זריעה שבורא העולם שתל אותנו באומות, זו אותה זריעה שהוא השליך את האמת ארצה, ואמר שהאמת מארץ תצמח. שני הדברים האלו אחד הם, באופן שהגאולות היא המצב המושפל, כשאמת מושלכת ארצה, זאת הגאולות בעצמה. זאת הגאולה, חודש האביב הוא כשמדברים, כשהדברים מתחילים לצמוח. כאשר מתחילה הצמיחה והגידול, האמת יוצאת מתוך המקום שבו היא כאילו נגמרה וקלטה. הזרע קלה ואיננו, אבל כשזה יתחיל לצמוח, הצמיחה הזאת היא תהיה הגאולה. כך זה ייראה. זה העניין שעלינו להבין כאן. השם של הגאולה זהו השם שאומר את האמת הזאת. היות כפול היות. זאת אומרת שהיות האמיתית מתגלית בכל יחידה של ההיות הזה. זה נקרא אקייק כפול אקייק. זה אומר לנו את האמת, נותן לנו את מה שנקרא אמת. זאת אמת שבוקעת מכל ההוויה כולה, מכל פינה. הכל מכריז, השקר אומר אני שקר, והאמת אומרת אני אמת. כולם אומרים אותו דבר. כל הבריאה כולם מכריזה רק אמת, והשקר מכריז אמת בזה שהוא יאמר אני שקר. האמת שמתגלה מתוך ההכרזה של שקר היא אמת אמיתית מאוד. היה כדאי לשתול את האמת כדי שהקורים האלו יצמחו. בעצם עניין הגאולה חובה עלינו לדעת שאין להעלות על הדעת שהביטוי של הגלות הוא בחיים פחות נוחים, ואילו הגאולה תתבטא בזה שהכל יהיה נוח יותר. דבר זה אפילו בזמן הזה, כשכל עולם כולו שקר וקשה להבחין בין אמת לשקר, מוכח מתוכו שהוא שקר גמור. אכן עניין הגאולה הוא התיקון השלם. זאת הלידה מחדש של כל העולם כולו, הכל ייוולד מחדש. המציאות הזאת כולה לא תמשיך להיות כמו שהייתה. מי שמתבונן קצת בזה רואה באיזה תאומות של שקר אנו שקועים. כמה אנחנו מוקפים בשקר לפנים משקר. שקר תלוי בשקר, שקר מגן על שקר. זאת מערכת של שקרים, ותוך המערכת הזו אנו שקועים עד לצוואר. כל זה צריך להתבטל ולא להיות. האם ניתן לעלות על הדעת איך יהיה העולם כששקר יתפקע כמו בועה? היינו כחולמים, כשמתעוררים בבוקר המציאות שונה. זה משהו אחר בכלל, ולא מה שהיה נראה לנו עד עכשיו. מי שמוכן לזה ישרוד, אולם למי שלא מוכן לזה, הדבר הזה עצמו, הגילוי הזה עצמו, הוא כל כך נורא מזעזע, ייתכן שלא כל אחד יוכל לעמוד בזעזוע הזה, ורצוי מאוד להתרגל לזה. לזכור שכל המערכת הזאת פשוט תחדל להתקיים. לא לעלות על הדעת שישאר ממנו איזשהו שריד ופליט. מאומה לא יישאר מזה. כל מי שיבדוק, יגלה עד כמה עמוק אנו שקועים בתוך מערכות שהם שקרים גרועים לחלוטין. כל בריאת האדם לא באה לגלות את האמת העמוקה הזאת. כל בריאת האדם שכולה שקרים באה לעולם כדי שהאדם הזה השקוע בתוך השקרים יצמיח בתוכו את הגילוי הנכון, את האמת לאמיתה. בריאת האדם מחייבת את השלכת האמת ארצה. השלכת האמת ארצה היינו לשתול את האמת, לזרוע אותה כדי שמתוך אותו אדם שכולו שקרים תצא אמת אחרת שונה. אמת גדולה יותר, אמת שלא זו בלבד, שאינה מפחדת משקר, אלא משתמשת בשקר להוכיח את האמת, היא תלמד את השקר האמיתי להכריז על עצמו אני שקר. והשקר הופך להיות אמת גדולה יותר מהאמת. זאת אמת גדולה יותר מהאמת. אלו דברים שעלינו לבאר ולדעת כאשר אנו נכנסים מתה ללימוד של פרשה חדשה שלא הייתה כמותה בפרשת האבות. זאת פרשת הגלות שממנה יוצאת הגאולה. עלינו להבין נכון את מצבנו שלנו, כמו שמקובר בידינו וכפי שכל הסימנים מראים. וכן לימדנו רבותינו, אנחנו נמצאים בקצה האחרון של הגלות בעקבתת משיחה. המצב נהיה כבד וקשה יותר. זה הולך ונעשה בלתי אפשרי יותר. הים הולך וסוער. זאת יודע כל אחד. אך התרגלנו להשלות את עצמנו כשקורה משהו לא נוח שלא נעים לנו לחשוב עליו, אנחנו מתעלמים ממנו. זה הולך ונעשה קרוב יותר ויותר, הדברים הם דחופים. התביעה המינימלית מאיתנו היא להיות בני אדם, והיינו לדעת ולהכיר. אנו חייבים להסתכל בפני המציאות כבני אדם. לא לחיות בגן עדן של שוטים, ועל אחת כמה וכמה לא בגיהנום של שוטים. אנו חייבים להסתכל בפני המציאות ולהבין מה מדברים איתנו, מה מתכוונים לומר לנו, וכי לאן אנו חושבים שהמצב הזה יוביל, לאן זה הולך, איפה יהיה הפתרון. גאולת מצרים נקראת לידה, בגאולה שאנו מצפים לה גם היא נקראת לידה. כך הוא בכתובים בכמה וכמה פסוקים. לידה פירושה מציאות חדשה. אנחנו לא גרים, אבל הגאולה תעשה אותנו כקטן שנולד, ואנו שהמציאות הישנה תתבטל והמציאות החדשה היא לידה. לידה היא דבר שעדיין לא היה, כל מה שהיה איננו, וכאן נהיה דבר חדש. השם יעזרנו שבאמת נבין דברים אלו ונזכה במהרה. אמן ואמן.